שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב.
שלום, שלום.
שלום ובוקר טוב, שר, כבוד שר החינוך. אני דווקא אותך רוצה לפתוח במשהו שהוא פחות ביטחוני, אבל פשוט היה לנו פה ויכוח על זה, והוא כבר מתנהל פה איזה כל הימים האחרונים, על השמועה. האם זה נכון שאתם בליכוד דוחפים לאיחוד, לא לאיחוד, להכניס לממשלה את יאיר לפיד וליברמן על חשבון לבן גביר וסמוטריץ'?
בן גביר, לא אמרתי סמוטריץ'.
אוקיי.
לא משנה.
על חשבון בן גביר, אין בעיה.
אתה מאמין לכותרות בתקשורת באופן כללי?
אני באופן אישי פחות.
אוקיי, אז בוא נגיד לך בצורה ברורה. קשקוש מוחלט, לפיד, אין שום כוונה, הוא לא רלוונטי לאירוע, הוא מנותק מהאתגר, ובעניין הזה הוא ממש לא צד לשיח. לגבי ליברמן, יש בהחלט כוונה, ללא שום שיח על תיקים או במקום או משהו, אלא כמובן רק, אך ורק, בנוסף, של ליברמן שותף למטרות הלחימה, שותף למטרה של השמדת החמאס בעזה, ופה אולי זה גם איזשהו כסחות שהוא לא נכנס. אני לא יודע להגיד לך, אני לא מעורב במגעים עצמם, אני אומר לך את דעתי האישית.
אבל דעתך, אני פשוט שם את זה כי יש פה ויכוח ממש, וכבר אנשים כבר התחילו לכעוס על, 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 על ראש הממשלה ועל הליכוד, שבעצם זה הרעיון.
בגלל זה התחלתי עם השאלה הראשונה, אם אתה מאמין לשמועות חסרות שום קשר למציאות בתקשורת. זו אחת מהן, ואני מציע לכולם להירגע ולהפסיק להאמין לכל מה שהם שומעים, מה הם רואים בטלוויזיה או קוראים בעיתונים.
טוב, האמריקאים לוחצים לעסקה, אנחנו רואים את בלינקן יושב, נפגש פה עם בכירים, עם בני גנץ ואחרים, וברור שיום אחד גם אנחנו נצטרך בטפח הקרוב להחליט מה אנחנו רוצים ברצועת עזה. האם להערכתך ממשלת ישראל כבר יודעת, או יש לה איזשהו מסע ומתן על היום שאחרי?
אני מאוד קשה לי לדבר על היום שאחרי, שאנחנו ממשיכים לחימה עיקשת בעזה, שהחטופים שלנו שם נמצאים, שעוד לא השמדנו את חמאס, שממשיכים לראות משם על יישובי ישראל, ויש לנו עוד אתגר ביטחוני בצפון. אנחנו קודם כל צריכים לעמוד ביעדים שהגדרנו, ואני חושב שלכולם ברור שהדבר ההכרחי, לא משנה מה יהיה היום שאחרי, הדבר שהכרחי זה נטרול והשמדת חמאס, והשתלטות צבאית ושליטה ביטחונית על כל עזה. אנחנו עוד לא שם, זו תהיה מלחמה ארוכה, יש לה מחירים כבדים וכואבים, ואני מאוד ממוקד בדברים האלה, ולא מתעסק בדברים שקוראים רק לפגוע בנחישות הישראלית.
כשאתה וכולם מתבטאים במילים שמחירים כואבים, ואנחנו בעצם כל עם ישראל רואה את זה, יש איזה פרק זמן, אנחנו רואים עד כאן, זהו, מעבר לזה אנחנו לא מוכנים לשלם מחיר יותר, צריכים לעשות אולי משהו אחר? הרי אתה, ואני חדד את זה, האם אתה גם חושב שצריך, נגיד, להישאר כמו אז בגוש קטיף, נגיד, להישאר, לשמור על יישובים קטנים של יהודים, שהתיישבו שם בצורה כזאת או אחרת, ואז לשלם שחשלם מחיר של חיילים ששומרים?
יש משפט שאני מניח שאתה מכיר אותו, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אני חושב שאם אנחנו נתחבר למשפט הזה ולמסר הזה, ונבין שיש בפנינו דרך ארוכה, וזה לא הפעם הראשונה שעם ישראל עמד באתגרים שכאלה, והיו אתגרים קשים, אתה יודע, בטח למדינת ישראל זה התקופה הכי מאתגרת, אבל לעם ישראל היו תקופות יותר מאתגרות, ולמרות כל הקשיים, המשכנו לשמור על העצמאות והיכולות שלנו והאחדות שלנו כעם, ולכן בהסתכלות הזו, אני חושב שהשאלה היא טקטית, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, בחשיבה אסטרטגית, אנחנו חייבים, אין לנו אפשרות אחרת מעבר להמשיך עד שננצח.
אז דווקא, סליחה שאני מתפרץ, דווקא כן. אתה כשר החינוך, איך אנחנו מונים עוד פעם את מה שקרה עם המנהל מנהל תיכון
בגימנסיה הרצליה,
כן?
עם התפילין.
אני חושב שלצערי, אנחנו רואים את זה, את הנושא הזה של הקצנה וניסיון לפגוע בזהות היהודית שלנו, אני חושב שלכולם ברור יותר ויותר אחרי השביעי לאוקטובר. עדיין יש עוד כמה מאוד קיצונים, אבל אני חושב שלרוב העם ברור שאנחנו עם אחד, הזהות היהודית שלנו היא הכרחית וחשובה, וגם על זה, זו הסיבה שרודפים אותנו ומנסים לטבוח בנו. אני חושב שהדבר הזה ברור. להגיד לך שלא יהיו אף פעם קיצונים שכאלה, כנראה שכן. אני מאוד מאוד מקווה ש הרשויות, שפה צריך להבין, הוא לא עובד משרד החינוך, אלא של עיריית תל אביב, לא יקלטו אנשים כאלה לתפקידים של ניהול.
דווקא עיריית תל אביב, שפחות או יותר אוחזת בדעותיו, לכן זה קצת כן בעיה.
אני חושב שגם עיריית תל אביב, משיחות שהיו לי, מבינה היטב שהאיש הגזים, הוא אמור לסיים תפקידו, אני חושב, בשנה הקרובה, ואני מקווה שמי שיחליפו לא יהיה במה שנקרא שיבינו ויעשו תיקון.
עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, הזכרת את זה, והיית בזירת הפיגוע ברעננה, גם קיבלת ביקורת שם, שהיית עם התלמידים, וחיזקת אותם, ורקעת.
אני התרגשתי, אני חייב לציין לפני השאלה של איתי, מה שרוצה להגיד לך, אני ראיתי אותך, ואני התרגשתי, זה היה זמן עם הצובים, אבל התרגשתי לראות ככה, את הציבור ואותך.
ובכל אופן קיבלת ביקורת שם.
אוקיי.
תראה, אני חייב לומר לך, ביקורת הייתה, אבל מול הכמות האהבה והחיזוקים והתמיכה, זה טיפה בים. אני, כל אירוע צריך להבין, היה ספונטני לחלוטין. באתי לחזק את תלמידים ששישה מחבריהם יושבים בבתי החולים. דיברתי, שוחחתי עם תלמידי כיתות ת', הם ביקשו שיצטרף למעגל שעשו כיתות י' י"ב במקום עצמו, מרחק כ-100 מטר משם. והתחבקנו והתפללנו, ושבאתי ללכת, אז רצו רעיון, היה שם הצוות של וייד. בתוך כדי הרעיון רואים את זה, הנוער שלנו רואה את זה, מצטרף מאחוריי, מרים דגלים, ומעביר מסר של כוח וחוזק. אני אומר לך, זה היה פשוט מרגש. אני באותו רגע, אתה יודע, גם קצת, לא לראות אותם, זה כמו, זה ההבנה שהדור הזה, שחלק קראו לו דור הטיקטוק, כמה הוא דור חזק, דור של לוחמים, דור של גיבורים, ואני אומר לך, גם הנוער שלנו הוא כזה.
אותם מחבלים שביצעו את הפיגוע שם, תושבי חברון, וזה מוביל אותי לשאלה שעכשיו אנחנו מתעסקים בה, סביב סוגיית העובדים. אומרים לנו שברגע שהפלסטינים ביהודה ושומרון לא עובדים, זה יגרום לטרור כנגדנו, אפילו אולי...
זה מרתיח אותי, אגב, לפני ששר...
לא, זה מה שאתה טוענים, מה אפשר לעשות? בסדר, אז השאלה, קודם כל, האם אתה לא חושב שזו הקונספציה של השישי לאוקטובר?
אני קודם כל נגד הכנסת פועלים בתקופה הזו. אני גם חייב רק לומר, למען להיות הוגן, שאני לא יושב בקבינט ובפורומים שבהם דנים על מכלול המשמעויות, ויכול להיות, כמו שאתה אומר, שיש אולי שיקולים אחרים. אני חושב שבעת הזו אנחנו צריכים לייצר מנגנון של התנתקות מהתלות הזו. אני מבין לעומק, כמו כל אחד אחר, את הסכנה הפוטנציאלית בדבר הזה. ואם בתקופה אולי יותר רגועה, אחרי שנכריע שם, ואחרי שיהיה מדיניות מאוד ברורה, במתכונת כזו או אחרת, אולי אפשר לבחון את זה. אבל אנחנו בוודאי, בוודאי כרגע, וכמסר, אני חושב שאסור לנו להיות תלויים בדבר הזה, וזקוקים במרכאות לאיזושהי סיבה בשביל להכניס אותו.
תגיד רגע, לפני סיום, התקציב עבר השבוע, אתה מרוצה מהתקציב של המשרד שלך?
מה זה מרוצה? זה לא תקציב של בשורות. אנחנו היינו צריכים לקצץ 20 מיליארד לטובת מערכת הביטחון, טובת הלחימה, ועוד 50 מיליארד נכנסו דרך הגדלת הגירעון. זה תקציב מלחמה. זה לא תקציב של השקעה בצמיחה בחינוך, ולא תקציב של השקעה של צמיחה בכלכלה. זה תקציב של השקעה במלחמה עם קיצוץ וכל הגורמים ואחרים. ולכן קשה להגיד את המילה מרוצה. האם אני מרגיש שעשינו פגיעה מינימלית במערכת החינוך, התשובה היא כן. מזהרתי, הקטנתי, דאגנו לבסט את זה למקומות שנוכל לעשות את זה בלי שיהיה פה אירוע קשה במערכת. לשאלה הזו כן, בהחלט, ולכן הצבעתי בעד התקציב.
עוד שאלה לסיום, באמת שגם פה מאינטרסים אישיים, יש לי גם ילדים מתבגרים בבית, ברוך השם, ולחבריי ולהרבה מהמאזינים. מה לגבי התארים, שבאמת בעצם מתחילת השנה, אתה יודע, חסר הרבה חומר לימודים. איזה הקלות, כן, איזה הקלות אתם תיתנו, גם המילואימניקים, אבל בגלל המילואימניקים, אז כל האוניברסיטאות הפסיקו, לא חידשו את ה...
אז אני חושב שעכשיו כמעט כל המוסדות כבר, אולי כולם כבר מלמדים, אני חושב שתלמידים, סטודנטים כבר יודעים ספציפית מה עם המורכבות, איפה מבטרים, איפה לא מבטרים, האירוע הזה מנוהל פר תואר, פר מוסד, לפי שנת לימוד, לא דין, שנה אחרונה ברפואה, כשנה שנייה בלימודי היסטוריה.
אבל אתם, כמשרד החינוך, יש לכם הקלות, הנחיה להקל, נגיד, במבחנים?
לא, קודם כל, מערכת ההשכלה הגבוהה מנותקת לחלוטין ממשרד החינוך. מי שבעצם הרגולטור זה המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, שאני מכהן יושב ראש שלה במסגרת תפקידי כשר חינוך, אבל אין שום קשר בינה לבין המשרד עצמו. וההנחיות שלנו בעיקר התמקדו באיך נותנים מענה למילואימניקים שחוזרים, ולא נכנסנו למיקרו-מנג'מנט הזה, הפרטי פרטים של כל תואר, איך ומה הוא עושה. בעניין הזה יש לה מוסדות עצמאות.
שר החינוך יואב קיש, תודה רבה.
תודה רבה ושבת שלום. בשורות טובות.
שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן.